ואנחנו רוצות להגיד צהריים טובים לטל שלב, פרשנית פוליטית בוואלה. היי טל.
היי, צהריים טובים.
מה העניינים טל?
הכל בסדר.
הכל מדהים, הכל באמת, וואו, הכל...
יש יום יפה בחוץ.
יש יום יפה בחוץ.
אני מספקת במועד.
את צודקת. את צודקת. תשמעי, מאוד היינו רוצות שתנסי להסביר לנו את פרשת יצחק עמית, נשיא בית המשפט העליון, יריב לוין, המחאה המשפטית, כן או לא, קורה מבפנים, קורה מבחוץ. מה קורה שם? זה די מסובך להבין את זה. אני, סליחה שאני אולי בדעת מיעוט, אבל כאילו, זה לא כזה פשוט להבין את זה.
זה פשוט...
לאנשים שלא שולטים במטריה.
אירוע שכבר לוקח המון המון זמן, ויש בו המון פרטים, לא טל?
כן, זה אירוע שיש בו הרבה מאוד פרטים, וכמו בכל דבר במציאות האקטואלית שלנו, גם מציפים אותנו בהרבה מאוד פרטים, אז בכוונה את לא אמורה להבין במה קורה, כי בסוף כשמציפים בהמון המון פרטים, קשה לגבש ככה תמונת מציאות מסודרת, ואני אנסה לעשות את זה ככל האפשר. אני אתחיל בזה שיצחק עמית נבחר אתמול לנשיא בית המשפט העליון, זה נחשב, הפך לניצחון וסמל של המחנה הליברלי בזכות יריב לוין. אם אני מסתכלת אחורה, בכל הפעמים שאני סיקרתי נשיאים חדשים לעליון, אם זאת הייתה אסתר חיות, או לפניה מרים נאור, או אשר גרוניס, אפילו דורית בייניש, זה אף פעם לא היה אירוע כל כך
לא היה לו שיוך פוליטי גם.
היה לו אולי שיוך פוליטי בחוגים המצומצמים של, שמתעסקים בנושא הזה. כלומר, מי שמתעסק בנושא בית המשפט העליון, ליברלי, שמרני, במערכת המשפט, הוא היה מאוד מסעיר. אי אפשר להגיד שזה לא עניין, הסיפור של השופטים לא עניין גם בתקופת שקד. אבל מה? הנושא הזה של בחירת נשיא העליון היה לפי שיטה מאוד מאוד ברורה, שיטה של סניוריטי, שפשוט אומרת שבכל פעם מתמנה, מי שמתמנה לנשיא העליון, הוא הנשיא שיש לו הכי הרבה ותק בעליון, וזה מאוד פשוט, זה מייתר את הצורך בתחרות או בבחירות, זה פשוט מייצר שיטה שאולי אפשר לחלוק עליה, אפשר אולי להטיל עליה סימני שאלה, אבל היא עבדה כל השנים.
היא גם שיטה לא פוליטית.
היא שיטה לא פוליטית, היא שיטה שמנתקת לחלוטין את הבחירה של הנשיא. השופטים עדיין נבחרים על ידי ועדה, אבל מהרגע שהם נהיים שופטים, האפשרות שלהם להיבחר לנשיא בעליון פשוט תלויה במיקום שלהם בדרגת הוותק. יש שופטים שיצא להם להיות נשיא עליון, ויש שופטים שלא יצא להם להיות נשיא עליון, תלוי מתי הם התמנו וכמה זמן הם שירתו כשופטים. אממה, יריב לוין במסעו נגד המהפכה המשפטית, או סליחה, במסע המהפכה המשפטית שלו, שצריך לומר מסע די כושל, והעניין של יצחק עמית הוא סמל הכישלון הזה, הוא הפך את יצחק עמית לסמל, הוא הפך אותו לאיזה אירוע שהוא חייב למנוע אותו, במסגרת זה שהוא לא הצליח, אנחנו זוכרים, הוא רצה בהתחלה, כשהוא יצא לדרך בינואר 2023, הוא יצא לדרך עם ניסיון לשנות את הוועדה לבחירת שופטים, את ההרכב שלה, עדיין לא, אגב, לשנות את שיטת הסניוריטי, זה בעיקר היה שינוי ההרכב, אבל מאחר והוא לא הצליח לעשות את זה, הוא נבלם בגלל ההפגנות, אז הוא שינה כיוון, ובאיזשהו שלב הוא התחיל להילחם בסניוריטי של יצחק עמית, ולהטיל על זה סימני שאלות, ולהגיד שצריך לבחור אותו בדרך אחרת, ופתאום גם קרה משהו, צריך לומר, הסניוריטי הזה, זה לא כתוב בחוק, זה נוהג. ואז מה שקרה, שבגלל שכל הסיפור נהיה כל כך פוליטי, אז פתאום נהיה שנה שעברה, אני לא יודעת אם אתם זוכרות, אבל יוסף אלרון, השופט יוסף אלרון, פתאום הודיע באופן חסר תקדים שהוא מתמודד מול עמית על נשיאות העליון, ובעצם מאתגר את שיטת הסניוריטי. מפה לשם יריב לוין סירב למנות את יצחק עמית, א' בגלל שיטת הסניוריטי, בגלל שהוא רצה לקרוא תיגר על שיטת הסניוריטי, וב' כי הוא רצה לוודא שהוא מצליח למנות בכל זאת שופטים משלו לעליון.
טל, בדרך,
כן.
רגע, יש לי, אני שנייה קופצתי איתך קדימה, בסדר?
יאללה, כן.
עברנו את כל הדבר הזה, הפגענו, מכינו, הם מאוד רוצים להחליש את, את בית המשפט העליון. בתוך הדבר הזה, בתווך הקטן קטן, יש את הדיון הלגיטימי בעיניי על שינוי, שינוי בחירת שיטת השופטים. יריב לוין את הגרנד פלן שלו לא הצליח לעשות, ועכשיו יש קצת כאילו אווירה של ילד קטן, שוברים את הכלים ולא משחקים. כן, אני לא ממנה שופטים עד סוף הממשלה. מדובר באסון.
מה זה אומר? מה זה אומר לנו האזרחים ששר המשפטים לא משתף פעולה עם בית המשפט העליון?
אני לא, בביג פיקצ'ר לא בטוח שזה מאוד ישנה את חיי האזרחים. יש בעיה שחסרים שופטים בעליון, זאת אומרת שיש עומס גדול על השופטים הקיימים בעליון. זאת בעיה שלא תיפטר אם הם יחרימו אחד את השני. ויש דברים קטנים ופרוצדורליים שפשוט נשיא בית המשפט העליון הוא ראש הרשות השופטת, אז יש דברים שהוא חייב לעשות ביחד עם השר, כל מיני דברים שהוא צריך לחתום עליהם, כל מיני החלטות שצריך לקבל לגבי מערכת המשפט, והדברים האלה כן יכולים לפגוע באזרח הקטן אם הם לא מתרחשים. עכשיו, מה יריב לוין עושה? יריב לוין מנגן על הבייס, הוא הפסיד. הבחירה של הבחירה של יצחק עמית היא הפסד מבחינת יריב לוין, אבל הוא חייב להמשיך להראות שהוא לא ויתר ושהוא לא מוותר, ובמסגרת ההצגה הזאת הוא גם מודיע שהוא יחרים את הנשיא עמית ושהוא לא ישתף איתו פעולה.
ומה האנד גיים שלו? להחליף את ביבי, להיות ראש הליכוד, זה הבייס, זה דיבור לבייס.
תראי, קודם כל האנד גיים שלו הוא להגיע לשמור על מקומו כמספר אחת בפריימריז ברשימת הליכוד.
אז כן, זה האנד גיים.
לא להחליף את נתניהו, כי הוא לא...
כן, כי לא אומרים את זה בכל רם, בסדר.
לא, אני גם לא בטוחה שזה בתוכניות של יריב לוין להחליף את נתניהו, אבל גם למקום הראשון בתוך הליכוד, זה א' מבסס אותך כמועמד מוביל להחליף את נתניהו, ויש לזה משמעות מבחינתו, במיוחד שתראו, יש נגד... יש ביקורת מאוד גדולה על יריב לוין בימין, כי הוא הבטיח לעשות מהפכה משפטית.
נכון.
יש פה ממשלת ימין ש 64 מנדטים, לא משנה שעכשיו 68, והוא לא הביא תוצאות, כלומר הדבר הקטן שהוא הצליח להעביר.
לא, מה זה הוא לא הביא תוצאות? קודם כל, מה שנקרא, יש את הסיפור הזה הקטן שנקרא 7 באוקטובר, שקצת שיבש את...
לא, הוא לא הביא תוצאות מבחינת המהפכה המשפטית, נכון. עוד 7 באוקטובר, כן, עוד לפני זה.
הם לא ציפו להתנגדות, הם לא ציפו לרמת הריאקציה.
לא, לא, תראו, זה לא כל כך, זה עניין גם של איך עושים, תראו. הילד שקד עשתה, אני אומרת, מהפכה מאוד גדולה, בבית המשפט העליון, היא מינתה שופטים שמרנים, אמנם מבחינת לוין הם לא מספיק שמרנים, אבל היא מינתה הרבה מאוד שופטים שמרנים ושינתה את הרכב בית המשפט העליון, היא הפכה אותו להרבה יותר מגוון, היא רק עשתה את זה במסגרת השיטה הקיימת. עכשיו, מה שיריב לוין בא לעשות, זה לעשות דקונסטרוקציה של השיטה ולהרוס אותה, והוא הלך בצורה מאוד מאוד אגרסיבית ומאוד מאוד אלימה, ויכול, ויש הרבה מאוד אנשים שאלף כועסים עליו שהוא פספס את ההזדמנות שהייתה ממשלת ימין כדי לעשות את זה, ובית, אנשים שמותחים ביקורת גם על הדרך והסגנון ואומרים, יכול להיות שאם הוא היה עושה את זה בצורה פחות אגרסיבית היינו יכולים להגיע להישגים יותר משמעותיים, כמו שהילד שקד עשתה בתקופתה כשרת המשפטים. עכשיו רק צריך להגיד, את ההישגים המשמעותיים שהילד שקד השיגה בבית המשפט העליון בתקופתה כשרת משפטים, היא השיגה בזכות הברית המושחתת שלה עם אפי נווה. אז האם בסופו של דבר מערכת המשפט לא צריכה איזשהו תיקון ושיקום? כן. ועל זה יש הסכמה מאוד רחבה, וכאן הפספוס הגדול של לוין, ש... אפילו שיש הסכמה רחבה כבר בעם לאיזשהו שינוי, הוא עשה את השינוי בצורה כל כך אלימה, אלימה ואגרסיבית, ואגב ממשיך לנהוג בצורה מאוד אגרסיבית, ולכן, ובפועל
לא רק
הוא,
אגב,
לא
אני רואה
שינוי.
שכל הקואליציה תומכת, זאת אומרת, זה לא שהוא לבד במערכה, זה... כולם?
נכון, יש הרבה, בואו, יש אנשים בקואליציה שהם הרבה יותר חיצוניים ממנו בנושא הזה,
נכון.
שלוחצים גם לפטר את היועמ"שית, שלוחצים לעשות דברים, לחוקק בית משפט לחוקה. אני חושבת שזאת לא נאמרה עוד המילה האחרונה של יריב לוין, ושאנחנו יכולים לראות עוד, קודם כל צריך לומר, יש כרגע בוועדת חוקה את הצעת חוק שלו לשינוי הוועדה לבחירת שופטים, מה שמכונה יוזמת לוין שר. זו הצעה שתעשה פוליטיזציה מוחלטת בוועדה לבחירת שופטים, רק החל מהכנסת הבאה, אז אולי תהיה עוד אפשרות להצביע על זה. במובן הזה היא פחות דרקונית מההצעה הקודמת, כי היא עוד יכולה להגיע לבחירת העם בבחירות הבאות.
מגלומן נותר מגלומן, ונתמודד עם זה. טל
שלב, פרשנית פוליטית בוואלה, תודה רבה, תודה.
תודה לכם.